חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני יריב אופנהיימר, ובכל החושך הזה יהיה השוטר הטוב. מול הספינים, המניפולציות וגניבות הדת של נתניהו ואנשיו, צריך לשמור על קור רוח, נחישות, ובעיקר להישאר חדים. כזהו המכתב הבאול ששיגרה היועצת המשפטית לממשלה לאחר ההודעה על פיתוריו הצפויים של ראש השבק. תגובה נחרצת ומיידית ששמה לנתניהו ברקס ומציבה חסם אחרון בפני הדיקטטורה. 69 מילים ברורות המסבירות מדוע המהלך של נתניהו נעדר תשתית עובדתית, נגוע בניגוד עניינים ובאי-חוקיות. משפט אחד קולע במיוחד מסכם את הסיפור כולו, וכך כותבת היועצת: תפקיד ראש שירות הביטחון הכללי איננו משרת אמון אישית של ראש הממשלה. היועצת נוגעת בלב העניין. נתניהו רוצה שירות מטעם, לעשות לשבק את מה שבן גביר עשה למשטרה, להשתמש בשבק ככלי נגד יריבים פוליטיים ולהעניק חסינות לאנשי לשכתו, ואולי גם לא עצמו. לחקור את אחים לנשק ולקבור את קטר גייט, להתקין האזנות לפעילי מחאה ולתת חסינות לטרור הגבעות. נתניהו בהודעתו המצולמת טען כי אין לו אמון בראש השבק. אבל על מה מתבססת האמירה הזאת? יש בדל ראיה לכך שרונן בר פעל בניגוד לאינטרס הביטחוני הישראלי? ראש השבק הוא לא חבר של ראש הממשלה וגם לא חלק ממפלגתו. הוא עובד עבור המדינה ולא עבור פוליטיקאי. היחסים ביניהם צריכים להיות קורקטים ומקצועיים. חוסר אמון יכול להוות עילה להדחה רק כשיש סיבה לחוסר האמון, דוגמת הדלפת סודות מדינה לעיתון גרמני או קבלת הון עתק ממדינת אויב. ובכך, בניגוד למקורביו של נתניהו, רונן בר מעולם לא נחשד. חוסר אמון זה בכלל תירוץ נפלא. גם לי יש חוסר אמון בפקח שנתן לי דוח חניה הבוקר, שיפוטר. יש לי חוסר אמון ברשויות המיסים, אפסיק לשלם. ואולי יש לי גם חוסר אמון בך, אריה. אז זאת אילה מספקת לשדר את משנתי לבד? גלי בערב מיירה קלטה את העניין מיד. אשרנו שיש למדינת ישראל שומרת סף חריפה ואמיצה. נלך בעקבותיה להפגנות ביום רביעי ונמנע בגופנו את הפיכת השבק למשטרה החשאית האישית של הנאשם בנימין נתניהו.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. זה לא התחיל מהיום, מהקטטה הנוכחית. זה התחיל אולי מסרט תיעודי שראיין שישה ראשי שבק בדימוס, אחרי שהקדישו את מיטב שנות חייהם להרוג ערבים רעים, והשתחררו, נמצא כי לפחות חמישה מהם התהפכו ותמכו בהקמת מדינה פלסטינית. לסרט קרא במאי דרור מורה שומרי הסף, ומאז זו כמעט אקסיומה. ראשי השבק הם משומרי הסף של המדינה. תרשו לי להניח שאם חמישה מהם היו שוללים מכל וכל הקמת מדינה פלסטינית, הם לא היו זוכים לתואר הכבוד הזה, להפך. או שלא היה בכלל סרט, או שהיו קוראים לו מחרחרי המלחמה. אבל מאז כל ראש שבק, מכהן או בדימוס, שיוצא נגד הממשלה, הוא שומר סף, מקודש, שאסור לגעת בו, גם אם הוא מהאשמים העיקריים באסון השבעה באוקטובר. וכל זאת למרות חוק השבק המפורש בסעיף 7 שלו. השירות מופקד על שמירת ביטחון המדינה, סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו מפני איומי טרור, חבלה, חתרנות, ריגול וחשיפת סודות המדינה. אני מדלג, והכל כפי שתקבע הממשלה ובכפוף לכל דין. כלומר, לא תיתכן פעולה של השבק בניגוד למה שקבע הממשלה ובניגוד לחוק. החוק קובע שהממשלה ממנה והיא רשאית לפטר בלי שום נימוקים, לא צריך נימוקים. אז מאתמול מתחילים כל המתיימרים להיות מפרשי החוק ושומריו להסביר לנו למה הממשלה רשאית אבל אסור לה. עליהם אמר הנביא ישעיהו: הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד ויריב אופנהיימר.
ערב טוב.
אהלן ארי, יפה שזכרת את הסרט, סרט חשוב בעיניי. תשמע, אתה הקראת את החוק, ההגדרה החוקית של ראש השבק הוא שומר סף, הוא לא,
לא, לא, לא,
הוא
לא,
אמור
לא,
בין
לא,
היתר,
לא,
למשל, לא, אמרת לא. חשיפת סודות מדינה. סף.
אבל המילים שומר סף מופיעות בחוק.
אבל זאת המשמעות.
אז תמחק מה שאמרת.
למה? זאת המשמעות.
לא, כי לא יכול להיות שתגיד שזה מפורש בחוק.
אתה ציטטת, בוא, אריה, אין לנו הרבה זמן. אתה ציטטת, למשל,
אי אפשר לשקר לציבור, אתה אמרת כרגע.
תן לי לסיים, אריה. אמרת שראש השב"כ, למשל, אחראי על עצירת דליפת סודות מדינה. והנה, יכול להיות שיש אנשים בלשכת ראש הממשלה שחשודים בהדלפת סודות מדינה. זה בדיוק המשמעות של שומר סף. הוא עובד אצל החוק, הוא לא עובד אצל נתניהו. וכשהוא חוקר את אנשי נתניהו, פתאום אין אמון, פתאום רוצים לפטר אותו.
חובתו לחקור הדלפות לקטר, חובתו. חובתו מפורשת, זה מה שכתוב בחוק. בחוק לא כתוב שהוא שומר סף על הדמוקרטיה. נגד ריגול זה לא דמוקרטיה, נגד חתרנות זה לא דמוקרטיה, נגד חבלה זה לא דמוקרטיה.
תגיד, אם ראש ממשלה,
פתאום ניתם אותו להיות שומר סף, אם הוא היה אומר ההפך, הוא לא היה שומר סף בעיניכם.
אם ראש ממשלה רוצה למשל שיעזינו ויעצרו מעצר מנע של פעילי מחאה של אחים לנשק, לדעתך, וזה מה שראש הממשלה אומר לו לעשות, זאת החלטת הממשלה, שבק צריך לעשות את זה?
כן.
וואלה? אז יש לנו, אז אנחנו לא חיים בדמוקרטיה. לא, 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 לא. פוליטיקאי לא יכול להחליט את מי עוצרים ואת מי, למי נותנים חסינות.
ירי של מפם, כי הוא ידע שאתם
מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103.
עכשיו 5 בערב עם אריאל דד ויריב אופנהיימר.
והאורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ואפרת קורמן, ואחרי על השידור סתיו קורנס, ממש בלעת הוויכוח לא הספקתי להודיע לכם שעכשיו נשמע את החדשות. אז אני מודיע עכשיו, מה ששמעתם קודם היו החדשות. ועכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב ליעקב פרי, לשעבר ראש השבק.
שלום, ערב טוב לשניכם.
שלום.
נו, סוף הדמוקרטיה או מהלך מצער אבל לגיטימי?
אני חושב שיטבת להגדיר את זה. מהלך מאוד מצער, מהלך גם שיש בו לא מעט סיכון, ואנחנו צריכים לעבור אותו בשלום. כי מה שקרה בחודשים האחרונים, באמת, בשתי הלשכות של ראש הממשלה וראש השבק, לא תפקדו ביניהם. וראש הממשלה כנראה, בעקבות הרעיון שנתן נדב מרגלית
נדב ארגמן
לערוץ 12, הוא כנראה שהוא קיבל מין פרנויה שראשי השבק לשעבר חברו על מנת להזיק לו. לא היה ולא נברא.
כלומר, הוא חושב שנדב ארגמן מדבר מפיו של רונן בר?
לא, הוא יכול להיות שהוא חושב, אבל הוא יודע שמערכת היחסים בין שני ראשי השירות האלה איננה תקינה. ולכן הוא לא יכול היה לייחס את זה, את רונן בר לנדב ארגמן.
תראה, מר פרי, אבל הרעיון לפטר את ראש השב"כ עלה כבר הרבה לפני הרעיון עם נדב ארגמן, לא בטוח שזה.
למה הוא לא עשה את זה?
יכול להיות שהחקירות הם אלו שבעצם משפיעות על שיקול דעתו, וכשהשב"כ חוקר את קטארגייט וחוקר פרשות נוספות שאנשי נתניהו מעורבים בהם, אולי זה האות בשביל נתניהו לסלק את ראש השב"כ ולסלק את החקירות?
זה עוד לנתניהו להיות מודאג בגלל החקירות האלה. לא ייתכן שבלשכת ראש הממשלה מוסקים אנשים שמקבלים את שכרם ואת, הייתי אומר, מאות אלפי דולרים לפי התמונה לפחות, מארגון עוין, מארץ עוינת. אז יש בהחלט מקום שראש הממשלה יהיה מודאג.
מר פרי, אני רוצה לשאול אותך להיכנס שנייה לנעליים של רונן בר. אם אתה היום רונן בר, אתה יודע, מה האפשרויות? להתבצר בלשכה, לומר אני לא מקבל את ההחלטה, לחכות לפסיקת בגץ, או אולי דווקא לנסות ולקדם מחליף לטעמו ולמזער נזקים?
עד כמה שידיעתי מגעת, ראש השירות יתפטר כאשר הממשלה תפטר אותו. וזה יכול להיות מחר או ביום רביעי. אני לא חושב שהוא מחכה לא לחוות הדעת של היועצת המשפטית, ולא מה שהיה בגלל סגית. הוא לא מתכוון להישאר במצב כזה, והוא לא מתכוון להתבצר.
אז למעשה העתירות והמכתב שלו המצוית לא רלוונטיים?
אני לא יודע אם הוא לא רלוונטי, אבל אני לא חושב שזה מה שישפיע עליו. ברגע שהממשלה תחליט, על פי חוק השב"כ, לסיים את כהונתו, אני מניח שהוא ילך הביתה.
המצב החוקי ברור, אבל נדב ארגמן נכון. אמר משפט שיש לו, שהוא נטול לוויכוח אתי, ערכי, הוא אמר שהממשלה שכשלה לא יכולה לפטר ראש שב"כ שכשל, כי אלה הסמכות המוסרית לזה. זה לא, נכון בעיניך?
לא בטוח שאתה מצטט אותו נכון, אבל כן, אני חושב שאפשר להבין בדיוק את מה שהוא אמר, אם לכך הוא התכוון.
הוא התכוון שהיא לא יכולה למנות את הבא אחריו, לא כל כך לפטר אותו.
נכון. אני הייתי מתנסח קצת אחרת, ואני חושב שהרעיון הזה של נדב ארגמן, הוא שדחף את ראש הממשלה לקבל את ההחלטה לפטר את ראש השב"כ, ואני מצר על כך, מכיוון שמערכות היחסים בין ראש שירות לבין ראש הממשלה, היו תמיד מערכות יחסים תקינות, נורמליות, מאוד אינטימיות. וחבל שאנחנו ערים למצב שהוא מצב שיכול לבשר על סיכון ביטחוני.
מר פרי, דווח בעבר, גם בתוכנית עובדה וגם אחר כך, יורם כהן התראיין על כך שנתניהו ביקש להאזין, ביקש מהשב"כ לבצע האזנות לחלק מהשרים. אני שואל, ביום שאחרי רונן בר, אם נתניהו יצליח במהלך וימנה בעצמו ראש שב"כ נאמן לו, האם הוא יוכל להשתמש בכוח של השב"כ על מנת בין היתר להאזין אולי לפעילי מחאה, לעצור פעילי מחאה, להשתמש בשירות החשאי ככלי פוליטי שלו?
לא יקום ולא יהיה. שירות הביטחון איננו כלי.
תראה מה קרה למשטרה. אתה יודע.
אני מסביר לך, אוי ואבוי אם אנחנו נגיע למצב שהגיע המשטרה. אוי ואבוי אם שירות הביטחון ישמש כלי בידי ראש ממשלה להאזין או לקבל אינפורמציה על יריבים פוליטיים. אני מקווה שזה לא יקום, לא יהיה, ואני מקווה גם שראש השירות הבא, מי שלא יהיה, לא יסכים לבצע זאת.
זה לא שאתה ואני יכולים לזכור, היינו ילדים באותה עת, אבל אנחנו זוכרים בשנות ה-50, בן גוריון היה להזין לראשי מפם, כי הוא חשש שהם קושרים קשר עם רוסיה הסובייטית. עכשיו, איפה עובר הגבול בין אני חושש מפני הפיכה צבאית בארץ, או קשר עם מדינה זרה? איך מסרטטים את הגבול הזה?
הגבול הוא החוק. מה שהחוק מאפשר, שירות הביטחון יעשה.
מאפשר להאזין כשיש חשד סביר.
לא, אני אומר, אני מדבר על האשמה. אם יש סכנה או יש חשד שיפגע ביטחון המדינה והחוק מאפשר זאת, אז השירות יעשה זאת. אם החוק לא מאפשר זאת, השירות לא יעשה זאת, גם אם ראש הממשלה מבקש.
ומה המנגנון? ראש השב"כ פונה ליועצת המשפטית לממשלה או ליועץ ושואל אותו זה חוקי או לא חוקי?
בוודאי. גם זה. ויש כמובן גם מחלקה משפטית בשירות הביטחון שבודקת כל צעד וכל שעל של שירות הביטחון של עובדיו.
תראה מר פרי, אני מאזין לך ואתה מביע ביטחון שהשב"כ חזק יותר גם מהכוחות האלו, ושחס וחלילה שיקרה מה שקרה למשטרה. אבל אני רואה את המשטרה, כשאם נתניהו אומר שנדב ארגמן איים עליו, מיד פותחים בחקירה ומזמנים אותו, אבל אם יש חשד למשל להטרדת עד של שר נתניהו, גוררים רגליים, הרי ברור שיש כאן משטרה שעובדת על פי רצונו של ראש הממשלה. מאיפה הביטחון הזה שמח אחר בבוקר ראש השב"כ שרואה מה עושים לראש השב"כ לא נאמן? מאיפה הביטחון שלך שהשב"כ יעמוד בלחץ?
אני מכיר את השב"כ, אני מכיר את עובדי השב"כ, אני חייתי שם 30 שנה. האנשים מצוינים, אנשים ערכיים ואנשים אמינים וישרים. יהיה מאוד קשה לקלקל אותם. אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, אבל אני מקווה שאתה טועה.
יעקב פרי, מי שהיה ראש השב"כ, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה.
בבקשה.
שלום וערב טוב לפרופסור משה כהן אליה, מומחה למשפט חוקתי. שלום לך. פרופסור כהן אליה? הוא היה לקו קודם.
פרופסור אליה?
משהו אנחנו שומעים שם.
בוא ניתן לו עוד תארים בינתיים. חבר הפטריוטים, כוכב עולה בערוץ 14, יש לו עוד תארים.
פרופסור משה כהן אליה, ערב טוב.
היי, שלום.
שלום.
ערב טוב לך. אתה מומחה למשפט חוקתי, ועכשיו אנחנו בפני בעיה חוקתית. כלומר, לכאורה על פי החוק הפשוט, הממשלה רשאית לפטר את ראש השב"כ, כתוב גם, לא כתוב שהיא צריכה נימוקים, כתוב שהיא רשאית לפטר. אבל אומרים, ואומרים את זה רבים, אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד חריגה, שבה השב"כ כרגע מנהל חקירה נגד עובדים או מקורבים, או אנשים שמסתובבים בלשכת ראש הממשלה, גם אם הם לא עובדים, עובדי מדינה שם, והחקירה הזאת עלולה להגיע עד נתניהו, אז אם נתניהו מפטר את ראש השב"כ, זה עלול לראות כאילו הוא מנסה לחבל בחקירה, לא ככה?
כן, תראה, קודם כל, משפט חוקתי היום הוא כבר לא מה שהיה פעם. אנחנו נמצאים בעידן של חילופי הגמוניות, ונעשה שימוש פוליטי במשפט כדי להשיג מטרות של קבוצות כאלה אחרות. אז זאת נקודה הראשונה שאני רוצה לומר, כי אתה יודע, אני שם לב שאין עקביות, והדברים פועלים הרבה פעמים כדי להתאים לקבוצות ולאינטרסים של קבוצות. עכשיו, תראה, צריך לשים לב לסוג של שיטה שקיימת, רואים את זה גם במקרה של רועי כחלון, מי שבעצם אמור להיות הממלא מקום של נציב שירות המדינה, והיועץ המשפטית עמדה בתוקף כנגד המינוי שלו. הוא הגיש קורות חיים, שם תיאר משהו אולי לא הכי מדויק לגבי תפקידו באיזשהו מכון כושר, היא פותחת חקירה, היועצת המשפטית לממשלה, ועכשיו הוא מצוי בסוג של ניגודי עניינים, ואז היא גם מגבילה את היכולות שלו לפעול. כלומר, הרבה פעמים אתה מניע תהליך של חקירה כדרך לייצר חסימה מפני...
משה קונליה, אבל האייטם שלנו...
לא היה חשד באמת לקשר עם קטר, קשר שעלול להיות מדאיג, והמציאו אותו?
תראה, מה שאנחנו רואים זה משולש, תראה, איך המערכת עובדת? תראה, יש, השבק לא רוצה שיפטרו את רונן בר, מודלף מידע, פרשת קטר גייט שמגיע לערוץ 12, ואז באה היועצת המשפטית והממשלה ואומרת, בשל הסיבות הללו, גיל לימון אומר, לא ניתן לפטר את ראש השבק, כי יש פה פוטנציאל לניגוד עניינים. זאת השיטה. ככה זה עובד.
תשמע.
זאת הדרך לסכל הרבה מאוד מינויים שהיו בעבר.
האייטם שלנו הוא לא כחלון ממלא מקום הנציבות, אבל אתה בעצמך אמרת, גם על קטר וגם עליו, שיש בעיה. נעשה, הוגש קורות חיים פיקטיביים, על פי החשד. וכאן יש חשד חמור הרבה יותר על קשר בעייתי, אנדרסטייטמנט, שמעורבים בו מאות אלפי דולרים מקטר לאנשים הקרובים ביותר לנתניהו. זה לא עניין של מה בכך, זה לא איזה עבירת תנועה.
כן, אבל
ולכן, לכן אי אפשר לבוא בטענות לאנשים שחשודים במהלכים האלה ולהפיל עליהם את העניין.
הם חשודים במה?
יריב,
תסביר לי.
אני רוצה לומר את זה כך.
מה החשד?
ראש אגף החקירות במשטרה בעצמו אמר, אין לי מושג על איזה עבירה מדובר, מהחומר שיש בפניי זה לא מוביל אותי לשום מקום. וזה כבר מעורר סימן שאלה, אם אין פה שום בסיס לעבירה פלילית, אז על מה מנהלים פה את החקירה? אני רק רוצה להזכיר שיש גם חקירה אחרת, שהייתה בעבר פרשת המימד החמישי של בני גנץ, ששנים רבות מרחו את החקירה הזאת, עד שבסוף הודיעו על סגירה, ועדיין יש לה ספיחים שמתנהלים. כלומר, כשהמערכת לא רוצה לחקור עניינים מסוימים שקשורים לקטר, היא לא חוקרת. אני חושב שזאת תהיה
איתה ממהרבב אותנו על השאליה, זה קצת לא לעניין. אתה קצת מערבב אותנו, כי המימד החמישי, המימד החמישי
של התביעה הכללית, אנחנו רואים את זה גם בארצות הברית, ואנחנו רואים את זה גם בברזיל, זו תופעה ידועה בעידן של כיתוב פוליטי, מערכות פוליטיות משתמשות בתביעה הכללית כדרך להשיג מטרות.
זה גם היה עם אולמרט? בוא, אני רוצה לשאול אותך, זה גם מה שהיה עם אהוד אולמרט, ראש הממשלה שהיה יקיר המחנה הליברלי, מכיר מחנה השמאל, הלכו מולו להליך של עדות מוקדמת עם טלנסקי, דבר שלא נעשה מעולם, או של הדור, האם גם עליו פעלה הדיפ סטייט, או שהדיפ סטייט זה רק שמדובר באנשי ימין?
תראה, צריך להבין מה זה הדיפ סטייט. הדיפ סטייט זה מנגנונים שקיימים הרבה מאוד שנים. אני מזכיר שגם מורתי, פרופסור רות גביזון, מאוד הזהירה מהשילוב המאוד מסוכן הזה שבין התביעה הכללית, המשטרה והתקשורת.
אבל אתה יודע, אני העליתי את הנושא, אני העליתי... העליתי את סוגיית אהוד אולמרט, כי היא מוכיחה שמה שאת אומר איננו נכון.
את השליטה של קבוצה מסוימת שהיא קבוצה הגמונית.
אבל הנה המערכת פעלה...
זה יהיה להתמם לא להסתכל כהלכה למציאות.
פרופסור אליה, אבל אתה מתחמק, הרי אם זה היה הגמוניה, אז ההגמוניה לא הייתה מפילה את אהוד אולמרט ונותנת את מפתחות ללשכת ראש הממשלה לנתניהו. שנייה, מילה. המציאות מוכיחה שהקונספירציה שאתה מציג כאן היא לא נכונה.
שנייה, אין פה שחור לבן, המערכות הן לא כולן שחור והכל רקוב. אני עבדתי בפרקליטות, יש שם אנשים טובים, אבל אין ספק שהמערכת כרגע פועלת בצורה מתואמת בין השבק, ערוץ 12, ידיעות אחרונות והפרקליטות, כולם עובדים ביחד.
סליחה, הם קיבלו כסף מקטר? החבורה הזאת קיבלה כסף מקטר?
יריב, שנייה אחת.
תסתכל על המציאות ולהבין שיש פה בעיה אמיתית. עכשיו, הבעיה הזאת היא לא רק בישראל. מנגנוני דיפ סטייט קיימים גם בארצות הברית. כשמערכות נמצאות יותר מדי בכוח, הן משתמשות בכוח הזה גם בצורה לא לגיטימית. אנחנו זוכרים את התביעה כנגד יעקב נאמן, כי הוא סיכן את ההגמוניה.
ונגד רובי ריבלין, ונגד כל מי שניסה להיות שר משפטים, ואני אגדה את ידו של פרידמן.
נגד הירשזון ופואד, ועוד הרבה אנשים מהמחנה הנכון.
אנחנו מנסה...
מגיעים למצב שמשתמשים בכלי של תביעה כללית, כדי להשיג מטרות פוליטיות, זה דבר חמור בצורה בלתי רגילה.
אני מסכים איתך, ויש לי שאלה. יש לי שאלה. פרופסור אליה, רגע אחד. פרופסור אליה, יש לי שאלה. גם אם זה לא פלילי, זה לא מדאיג שקטר מפעילה מבצע השפעה, גם אם הוא לא פלילי, בתוך לשכת ראש הממשלה, והשבק צריך לחקור את זה?
לגמרי, אני רוצה לומר דבר אחד ברור בעניין הזה. אני חושב שכל המשחק המושחת הזה של קטר, שמשחקת, קורצת לפה ומשחקת עם החמאס, זה דבר בזוי, זה דבר פסול, שצריך להכר אותו מהיסוד, אבל יש מידה רבה של התעממות, כאשר יש איזשהו אירוע שלא לגמרי ברור מהו עם אותו פלדשטיין או עם אנשים אחרים, וכאשר דברים דומים קורים בחוגי השמאל, אז מעלימים עין, זה לא סיפור גדול. לי יש אפס סבלנות לצביעות, והיום אנחנו עדים לתואפות של צביעות.
פרופסור אליה, אני שומע...
זה דבר לא ראוי, קטר לא צריכה להיות מעורבת, אני לא יודעת כמה הייתה מעורבת, לפחות על פי העדות של ראש אגף החקירות במשטרה, אין שם כלום.
תראה, פרופסור אליה, פרופסור אליה, המיקרופון סובל הכל. אתה יכול להגיד שזה קורה גם בשמאל, אני לא מכיר אנשי שמאל שנמצאים בתפקידים בכירים שקיבלו כסף מקטר, אבל אני רוצה לשאול אותך... לא, אבל אני רוצה לשאול אותך על ראש השבק, אני רוצה לשאול אותך על ראש השבק. האם באמת צא שנייה מהפוזיציה ותסתכל כאזרח המדינה, האם לא מדאיג אותך שממשלה מפטרת ככה, בנף יד ראש שבק וממנה מישהו אחר כשראש השבק אתה הרי אומר כל הזמן שהיא רשאית
אתה אחרי שבעה באוקטובר זה לא בנף יד
והאם לא מטריד אותך שמה שקרה למשטרה שיש היום משטרה, רגע שנייה, יש היום משטרה שהדבר הזה נחקר, שהשר אומר לה את מי לחקור ואת מי לא לחקור, האם לא מדאיג אותך שכך יעשה גם לשבק? וראש השבק הבא יחליט שמשה אליה מדבר בעדו, נהדר, אתה, יש לך חסינות, אבל אולי מישהו אחר מדבר נגד הממשלה ועליו נעשה האזנות, נכניס אותו למעצר מנהלי. האם אתה בכנות, אתה לא מודאג קצת מהמהלך הזה?
אוקיי, אני... בעד שאותם מוסדות של המדינה, כמו השב"כ, כמו המשטרה, יהיו מוסדות מקצועיים ולא יהיו מוסדות פוליטיים. עכשיו בוא נסתכל רגע על השב"כ. אני לא יודע אם ראית את הסרט של שמעון ריקלין, השב"כ ידע, על מידת המעורבות הפוליטית של השב"כ בתקופה שקדמה לרצח רבין, אלוהים ישמור כמה השב"כ היה פוליטי. עכשיו, אנחנו רואים גם מה קורה עכשיו. אנחנו רואים שהשב"כ קשור. נדב ארגמן, זה החברים שלו מהשבק, קשורים לשקמה ברסלר, בן הזוג של גלי בערב מיירה, הוא גם מהשבק, אנחנו רואים שיש פה מערך עוטף של אנשים שקשורים אחד לשני, והמערך הזה פועל בצורה פוליטית. אני כמובן הייתי שמח אם השבק היה לא פוליטי, התפקיד שלו הוא לא להציל את הדמוקרטיה כמו שהם רואים את זה. עם כל הכבוד, התפיסה שלהם לגבי הצלת הדמוקרטיה, זה השחטת הדמוקרטיה, זה לשמר כאן אוליגרכיה, זה לא להגן על הדמוקרטיה. מי הבן אדם החצוף הזה, שלוקח לעצמו את הכוח להחליט מהי דמוקרטיה? מי הוא? מי בחר אותו? לא נדב ארזמן ולא
נתניהו בחר אותו.
התפקיד שלהם לא להגיע
לשם.
ברגע שציטטת את הסרט, חברים, אני קורא אתכם לסדר. נגמר לנו
להפסיק לספר סיפורים.
פרופסור משה כהן אליה, נגמר לנו הזמן.
כל הכיסוי הזה על קץ הדמוקרטיה, אנשים לא קונים את זה.
תודה רבה.
על שליטה על מפתחות המדינה.
רגע, פרופסור משה כהן אליה, לא לימדו אותך לשים נקודה באיזשהו שלב?
ידיעות אחרונות עובדים כיד אחת כדי לשמר את ההגמוניה הישנה.
תודה רבה.
ברגע שהוא דיבר על הסרט, על קונספירציה לרצח רבין, אני השתכנעתי. מי שמדבר איתי על קונספירציות סביב רצח רבין, מיד הוא משכנע אותי.
אני אלרגי לקונספירציות. אלרגי לקונספירציות.
זה היה שלוש דקות של קונספירציה.
אלרגי לקונספירציות, אבל אני לא יכול להשתחרר מהרגשה שמישהו פה פתח את החקירה כאיזה מין תעודת ביטוח. אוקיי, עכשיו אי אפשר יהיה לגוע בנו. אני לא יכול להשתחרר, אני לא חושב שזה קונספירציה, אני חושב שזה התגוננות של ראש שב"כ ואנשיו. אני לא יודע מה יש שם בעניין קטר, אבל אנחנו אומרים שלום וערב טוב לחברת הכנסת אפרת רייטן, מפלגת הדמוקרטים, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
כבר נרשמתם כמפלגת הדמוקרטים, או שזה עדיין רק ביטוי?
אני פחות עוסקת בעניינים האלה.
יש את עניין עשייה ועניין המפלגה, אז אני חושב שהמפלגה הדמוקרטית, עשייה בכנסת, זה צריך את אישורם של חברי הקואליציה.
צריך להירשם ברשם המפלגות.
אני מציע שנעשה את זה ברומם של עניין של...
נכון, נכון. אנחנו מדברים על כוונתו של ראש הממשלה לכנס את הממשלה, ולהחליט על הדחתו של ראש השב"כ, ואני חושב שזה לא טוב בעינייך, או שאני טועה.
אני קודם כל כמובן גם שמעתי את הסוף של השיחה עכשיו שניהלתם, אני אמרתי את מי זה האיש הזה, אני לא שמעתי את ההתחלה, אז לא ידעתי עם מי אתם מדברים, ואני באמת כל כך בהלם מהמקום שאליו אנחנו הגענו. נכון, יש את חוק השב"כ, כולם מכירים אותו, באמת בסמכות הממשלה לפטר ולמנות את ראש השב"כ, ויחד עם זאת אסור להתעלם מכל מה שקשור למשפט המנהלי. הרי מדובר פה בהחלטה מנהלית, החלטה מנהלית של ראש ממשלה שצריך לעשות אותה לפי דין, ושלא ייכנסו לשם עילות בעייתיות כמו ניגוד עניינים, אפילו עילת הסבירות, אתם זוכרים, היא שייכת לדיון ולדין המנהלי, ושיקולים זרים, ואפילו גם שיקולים פוליטיים, אפילו גם לפי הבג"ץ של פיטורי גלנט, בית המשפט אמר, בפיטורי שרים זה בסדר, ויש שיקולים פוליטיים, וזה בסדר, ולכן גם בית המשפט לא התערב, וגם היועמ"שית לא התערבה. אבל במקרה של ראש שב"כ, מדובר פה באירוע אחר לחלוטין. וישבתי לקרוא...
לא משנה מה כתוב בחוק, אנחנו נפרש אותו איך שאנחנו רוצים.
לא, זה ממש, ממש רחוק.
אז אם לא נתניהו, אלא
אני אומרת שני דברים.
אם הממשלה תחליט, זה בסדר?
אני, תאמין לי שאני יודעת לנוסח את הדברים שלי בצורה מדויקת מאוד. החוק הוא חשוב מאוד. החוק הוא החוק. ואנחנו נקשיב לחוק, ואגב נדמה לי שגם ראש השב"כ אמר אתמול בהודעה, תגובה שלו, אני אציית לחוק. וכך ראוי, וכך צריך לעשות, וחבל מאוד אגב ששמעתי גם את שר האוצר סמוטריץ' שמבקש ומפציר מראש הממשלה שלא לציית לו ליועמ"שית ולא לבג"ץ. בואו רגע נשים את הדברים בפרופורציה, מי האנרכיסט. ויחד עם זאת, אמרתם גם נכון, מי שמינה אותו זה נתניהו. ותאמין לי שראש השב"כ יודע היטב את החוק, ויודע שמותר לפטר אותו. ואז אתמול קראתי את ההודעה שלו המאוד מאוד מפורטת וקשה, כי יש שם סעיפים, ובמיוחד סעיף אחד ספציפי, שאם אני תרצה אני אפילו אקריא לכם אותו, כי הוא בעיניי נורא חשוב, כי הוא, יש מאחוריו הרבה מאוד עומק, ששם נמצאות כל השאלות. כי כשהוא כותב, הציפייה של ראש הממשלה לחובת אמון אישית, שתכליתה סותרת את האינטרס הציבורי, היא ציפייה פסולה מעיקרה,
מי קובע מה האינטרס הציבורי? חוק השב"כ קובע לפי החלטת הממשלה.
אני איתך רגע, אריה, השאלה היא כזאת, נפגשו ראש השב"כ וראש הממשלה כבר לפני, נדמה לי, שבוע, שבועיים, שבו ראש הממשלה ביקש מראש השב"כ להתפטר. נכון, אתה זוכר? זה ראש השב"כ אמר לו?
כן, כן, ודאי, ודאי. אמר לא מתפטר עד שלא קורה, 1, 2, 3, 4.
ואז אני תוהה, מה קרה, מה נאמר שם, מה ביקש ממנו ראש הממשלה, מה ביקש ממנו ראש הממשלה, שהביא את ראש השב"כ, הרי הוא יודע שהוא יכול להיות מפוטר על ידי ראש הממשלה, הוא מכיר את החוק יותר טוב ממני וממך. ובכל זאת הוא אמר, אני מתעקש, כי יש כאן, יש פה ציפייה של ראש ממשלה שאני אעשה דברים אחרים ממש אמון אישי שהם סותרים
אני יכול לתת לך פרשנות אחרת? אני אפשר לתת לך פרשנות אחרת?
דברים חמורים מאוד מאוד מאוד.
יכול להיות שראש השבק מעדיף להיות מפותר ולא להתפטר כדי להיות קדוש מעונה, כדי להציט את הרחובות, כדי לחולל גלנט?
משום הביטוי קדוש מעונה כבר חוזר לי בכמה פעמים, ואני טועה אם יש פה איזשהו קמפיין להפוך אותו לקדוש מעונה, כי אני לא, בעיניי הוא ממש לא קדוש מעולה, הוא צריך ללכת הביתה. כמו ראש הממשלה, כמו שהלך הרמטכ"ל ושר הביטחון, כולם צריכים ללכת הביתה, נקודה. מאלף עד תף, תודה רבה, נכשלתם, שלום. המחדלים שלכם, כולנו משלמים היום מחירים קשים מאוד מאוד, לא השגנו את מטרות המלחמה, החברה מפוצלת, תקציבים מזעזעים, חוק גיוס על הפנים, הכל גרוע מאוד, זה הכל המחדלים שלכם, ובאמת בראש ובראשונה זה ה-59 החטופים. אבל שוב, אני ישבתי לקריאת תמה, להסתכל על מה נאמר בהודעה של ראש הממשלה, ומה נאמר בהודעה של ראש השבק. וכשראש השבק מדבר על האחריות ואחריות ואחריות על פוטנציאל הסלמה, ועל מתיחות ביטחונית גבוהה, והחזרת החטופים, והשלמת מספר חקירות רגישות, ועוד כהנה וכהנה. לעומת זאת, ראש הממשלה, תחפשו כמה פעמים הוא הזכיר את המילה אחריות,
חברה כנסת רייטן, אני רוצה לשאול אותך להתקדם קדימה. בואי נדמיין שהפיתורים האלה עוברים את בית המשפט העליון, או אפילו רונן בר בעצמו עוזב. ובואי נדמיין שגם היועצת המשפטית לממשלה בתהליך ארוך יותר, בסופו של דבר מודחת. ואנחנו כבר נמצאים עם נתניהו ששולט במערכת האכיפת החוק, או לפחות בחלקה, ובשירות החשאי. מה צריך לעשות האזרח הישראלי החרד לדמוקרטיה? איזה דברים, איזה מהלכים אנחנו כאזרחים צריכים לעשות בסיטואציה שבה הדברים האלה עוברים?
תראה, דבר ראשון שאני רוצה לומר בהקשר הזה, זה שהחרדות הן במקומן. גם לגבי ההמשך, כי אני חושבת שהמתווה של נתניהו הוא ברור, אמרת לפטר את ראש השב"כ, ואחר כך את היועמ"ש שהוא רוצה להדיח, ואם תקשיב לעדותו היום בבית המשפט, תשמע שהוא כבר מדבר, וממש הפך להיות טראמפ באופן מושלם.
אז מה עושים? רק בארצות הברית יש חוקה.
הפרקליטות, הפרקליטות...
חוקה, אז מה? פתאום כולם אומרים, יש חוקה, וזה עוזר להם.
יפה, בדיוק. וגם נתניהו ממש הלך אחרי טראמפ ואמר שהפרקליטות הטטה את הבחירות.
אוקיי, אז מה עושים? חברת הכנסת רייטן.
ואני לא סתם פניתי, לדעתי לזה לפני כשבועיים, שלושה, פניתי גם לוועדת הצוללות. אתם זוכרים שיש ועדת חקירה כזאת? ועדת חקירה לחקר הצוללות שכבר הגישה מכתבי הזהרה, ואמרה שראש הממשלה...
כן, לכן אני קצת סקפטי ביחס
לוועדת חקירה ממלכתית. מה הם יכולים לעשות?
תראה, המאזינים,
חייבים לסיים, במשפט בבקשה.
הציבור צריך להיות ער לכל מה שקורה, וכן להילחם. כלומר, היום אנחנו כבר נמצאים במחאות, וכך גם מחר, וכך גם אחרתיים, ולהיות שם, ולא לוותר על האמת, ולא לוותר על משהו מאמין, ולצאת במחאה אחת גדולה. אנחנו עושים את זה מהכנסת, ומכל מקום אפשרי, גם בתקשורת ובבתי המשפט, וביחד עם הציבור, כתף אל כתף, אנחנו נהיה איתם בחוץ.
חברת הכנסת אפרת רייטן, תודה רבה לך. הנה חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת ניסים וטורי, מהליכוד, סגן יושב ראש הכנסת, שלום לך.
שלום לכם.
אתה צייצת היום, רונן בר הולך הביתה, סימן קריאה, מחזירים את הדמוקרטיה, מוחקים את הקונספציה, שכוח, כל הכבוד, באמת הצליח, אבל צריך יהיה למנות לו מחליף. עכשיו, נתניהו מינה את רונן בר, הוא מינה גם את מנדלבליט, הוא מינה כל מיני אנשים שכולם התהפכו עליו. אולי אסור לתת לו למנות אנשים?
לא, הוא ימנה אנשים ויותר טובים ממה שהיו, כנראה שקרה משהו... בתקופה האחרונה רואים את הלאום הזה בניסיון הפיכה, שאף עוד לא ציפה לו.
זה הפיכה, זה מינויים שלו לפני שנים, לפני שהייתה הפיכה.
אז זה מינויים שלו, בוא נבחן את זה לפי התנהגות. מה, אם ביבי מינה מישהו, אז זהו, יש לו טאבו על התפקיד ועל נתניהו, זה הכל מוחלט לכל החיים. אנשים גם עושים טעויות, ואי אפשר להתענן מהדבר הזה.
אבל חבר הכנסת... אני שואל על שיקול
הדעת שלו. רגע, אחד
חברים. חבר הכנסת דתור, לפני שאנחנו ממנים ראש שבק חדש, יש מכתב של היועצת המשפטית לממשלה שאומרת שלמעשה בעצם אי אפשר לפטר עדיין את ראש השבק, ותהיה עתירה לבגץ. אני רוצה לשאול אותך מה צריך לעשות נתניהו, מה צריכה לעשות המשטרה נניח, אם הבגץ לא יאשר את הפיתורים האלו, ויורה לאפשר לראש השבק רונן בר להמשיך בתפקידו. מה לדעתך צריך לעשות במקרה כזה?
מה צריך לעשות? אני לא מבין את השאלה, השאלה מאוד אפתית וגם לא...
אני שואל, אם המהלך שנתניהו לא עובר את המשוכה המשפטית ובגץ מחליט שאי אפשר בשלב הזה לפטר את ראש השבק, האם לדעתך נתניהו צריך להמשיך לעבוד איתו כראש השבק?
אני חושב...
האם צריך להוציא אותו בכוח? מה צריך לעשות?
להוציא בכוח? לא, לא זה דרכנו. אני מאמין שכולם רוצים לקיים את החוק, לא רק אנחנו, גם בית משפט העליון מחויב לחוק, גם יועצת משפטית, גם ראש השבק כמובן.
אז אם הבגץ מקבל החלטה...
אז מה, זה הפיכה משטרית פארק סלאס.
ולכן אני שואל, האם נתניהו צריך לציית לפסיקת בגץ, האם הוא צריך לציית להחלטת היועצת המשפטית לממשלה, ולמרות רצונו בראש שבק מטעמו, הוא ייאלץ לקבל את החלטת בית המשפט העליון?
תראה, אנחנו לא באים פה למרוד ולא שום דבר, אנחנו עושים את עבודתנו.
אבל זו שאלה של כן ולא, חבר הכנסת נטורי, לציית לפסיקת בגץ או לא, אני שואל אותך.
כן, אל תסחור סחור, תגיד, האם תצייתו לפסיקת בגץ? אנחנו בדרך כלל מצייתים לפסיקות בגץ.
אוקיי, יפה.
לא מאלה שלא מצייתים, יש אחרים שלא מצייתים. יש כאלה שעושים הפיכה ומביאים את ה...
חבר הכנסת וטורי, שימחת אותי מאוד בתשובה הזאת שלך.
עכשיו, חבר הכנסת וטורי, יש כוח גדול, אבל תשמע, אנחנו יודעים שכבר די הרבה זמן, בעצם החל מהשבעה באוקטובר, רונן בר מועמד להחלפה, כי הוא כשל בתפקידו, הוא בעצמו אמר את זה. ולמרות זאת, שנה וחצי הדברים התנהלו כפי שהם, לכאורה עד שנפתחה חקירה בלשכת ראש הממשלה לגבי פרשיית קטר. האם אין חשד באמת... שעכשיו מפטרים אותו כדי לעצור את החקירה הזאת?
לא, זה לא עניין. העניין הוא מעבר לכך. אתה רואה שהוא מאיים, בדיוק כמו ארגמן, הוא בא באיומים אחרים קצת, אבל עדיין מאיים. לא זאת דרכו של השבק, אני חושב שזה מבייש את הארגון, שראש השבק מאיים על ראש הממשלה. הוא אומר לו, אני אעזוב את התפקיד רק אם תעשה א' ב' ג', רק אם תממנה את מי שאני אגיד לך, שזה לא חוקי, כן? ראש הממשלה בלעדי צריך למנות את מי ש... שהוא אלה נכון, ולא ראש השבק ממנה את עצמו, לא נשיא עליון ממנה את עצמו, וכולי.
תגיד, חבר הכנסת וטורי, מה דעתך על כך שיועצים של נתניהו, יועצים קרובים שנמצאים בלשכתו, קיבלו בשנים כאלו ואחרות סכומי כסף גדולים מקטר? אתה חושב שזה דבר
לכאורה,
ראוי?
לכאורה.
לכאורה, כבר
לכאורה.
הדברים לא
אני חשוב. לא הייתי בבנק שלהם.
לדעתך זה דבר שהוא חיובי, לגיטימי?
שלחו לי סרטון של גנץ באיזושהי סיטואציה לפני כמה שנים. עזוב, זה הכל בולשיט, הכל סיפורים, מנסים להמציא סיפורים.
לא היה ולא נברא.
לא היה,
תשמע, מה
נעצר? תגיד לי, ופיינשטיין שנעצר,
הוא גנב מסמכים מצהל, הוא באמת גנב מסמכים, אבל אני רוצה לשאול אותך, ואם היה...
למי הוא הביא אותם? מה זאת אומרת? הביא אותם למחלקים?
בסוף זה התגלגל לתקשורת הגרמנית, אבל אני רוצה לשאול אותך, ואם כן, אנחנו הרי לא יודעים, ולדעתי הם אפילו לא הכחישו באופן גורף, הם אמרו שהם לא קיבלו חשבוניות מקדר. אני שואל אותך למעשה עצמו, האם המעשה הזה שיועציו של נתניהו קיבלו בשנים כאלו ואחרות לכאורה כסף מקטר, אם אכן כך היו הדברים, האם לדעתך זה דבר ראוי או דבר חמור?
ואם, תקשיב, אתה מביא
סיפורים,
אבל אתה אומר לי, ואם, רגע, תהיה להשלים. ואם הראש השבק היה קם בלילה ומתקשר לראש הממשלה בשלוש בלילה, הכל היה נראה אחרת. אז אם, ואם, ואם, אפשרת להרבה אימים כאלה, ראש השבק שהוא לעומתי לראש הממשלה לא יכול להמשיך בתפקידו, ובטח שצרמות ולמרות מישהו אחר, גם לא משנה אם נתניהו מינה אותו לפני מספר שנים.
חבר הכנסת וטורי, ואם יציעו לך לעמוד בראש השבק, תקבל?
לא.
בסדר, תודה רבה.
גם זה לא אמרו, תשמע, עזוב, זה בסדר.
הבנתי, אנחנו לא מתעסקים בספקולציות. חבר הכנסת ניסים וטורי.
אתה בא לירושלים, מחוגגים פורים ביחד, אתה שואל אותי שאלות כאלה, אריה.
תודה רבה, ערב טוב.
תודה, יקירי, תודה.
תשמע, הוא יצא מתון מאוד, אתה יודע.
פרסומת. שלום וערב טוב לאהרון רבינוביץ', כתב לענייני חרדים בהארץ.
שלום וברכה, ערב טוב.
מעשה נורא שלא יאמן, בנו של השר פרוש, הותקף, עגלת התינוק שהייתה בידיו נחטפה. מה הסיפור? זה לא משהו אישי נגדו, אלא מכוונים נגד אבא שלו?
כן. טוב, זה סיפור על אירוע שהתרחש אתמול, פורים בירושלים, כמה חסידים, חסידי גור, שהגיעו לבניין של האבא פרוש, השר, בזמן שהבן שלו הגיע לשם לסעודת פורים, מוישי פרוש, הוא מנכ"ל עיתון המבשר. והתחיל להיות שם איזשהו דין ודברים שהם צועקים עליו על זה שאבא שלו הוא רוצח ומבזה את האדמור מגור. הרקע לזה הוא כמובן מחלוקות ומאבקים מאוד קשים שיש היום מיד הבחירות הרשויות המקומיות בגדול, וכמובן כל הנושא של חוק הגיוס, בין שלומי אמונים פורוש לבין חסידות גור ואדמור מגור, ומקללים אותו, ובאיזשהו שלב זה מגיע למצב שממש אלימות פיזית, שלפי בן אדם שמכיר את המשפחה אומר שממש זה מכות רצח, אחר כך הוא גם עבר לבית חולים, והאירוע החמור עוד יותר שהתרחש פה, שהתינוק של פורוש, כבן שנה,
בעצם נכדו של השר.
נכדו של השר, היה על ידיו, ומסתבר שאותם גברים חסידי גור שהקו את הבן של פורוש, לוקחים ממנו את הילד שלו, מכניסים אותו לבית שם בבניין, ולפי גרסתו של פורוש, במשך 10 דקות, למעשה, הילד שלו, התינוק, נעול בית של אותם אנשים, אנשים זרים למעשה, עד אשר מתערב מאבטח של השר, שהוא נמצא בקומה אחת למעלה בבניין, מתערב ומצליח לאיים על המשפחה הזאת, שהוא הולך להביא משטרה, ולכן הם משחררים בעצם את הילד. זה סיפור מאוד מאוד חמור.
השר פורוש, ככל שאני יודע, הוא לא רוצח, והוא גם מתנגד לחוק הגיוס, אז על מה המחלוקת?
אז כמו שאמרנו, צריך להבין קודם כל ככה, בין חסידות גור לבין פורוש יש מאבק יצרי מאוד, שהוא הולך אחורה עד 2008, כאשר פורוש התמודד לרשות עיריית ירושלים, כל הציבור החרדי הלך עם פורוש, וגור למעשה בגדו בציבור החרדי והלכו עם ניר ברקת, עם המועמד החילוני, ומאז הייתה מלחמת עולם בין פורוש לבין חסידות גור, שנים לאחר מכן הייתה סולחה והעניינים נרגעו, אבל בשנים האחרונות, ושוב בעיקר בבחירות הרשויות המקומיות האחרונות, שהיה גם כן מלחמה מאוד גדולה, בין סיעת שלומי אמונים שהרית המעמדים משלה ברשויות המקומיות, לבין חסידות גור שהלכה עם מעמדים אחרים, המאבק חזר, וגם שוב סביב חוק הגיוס, שאדמו מגור מאוד רוצה להקשיח עמדות, ופורוש בעצם מונע את זה עם האיומים של התקציב של גולדסטון.
אירוע כזה נסגר בקהילה, או שהולכים למשטרה, מגישים תלונה ונזקקים לערכאות של
קופי? אז פורוש... מושי פורוש הגיש תלונה במשטרה, וזה מצוין וזה טוב. הבעיה היא, וזה באמת הסיפור האמיתי פה. הסיפור האמיתי פה של אנשים בחסידות גור הם לא בוחלים באמצעים אלימים. זה לא פעם ראשונה, וזה לא פעם שנייה, ולא פעם שלישית, ולא פעם רביעית, וגם לא פעם עשירית, שבחסידות גור פועלים באלימות. פשוט באלימות, לא... והדבר העוד יותר חמור ומרתיח באירוע הזה, שהמשטרה, אגב, עד הרגע זה הבנתי שאפילו לא הוציאה הודעה דוברות על כך, למרות שמדובר באירוע מאוד חמור, על אירועים הרבה יותר קטנים מזה מוציאים
אותה. בוא נדמיין מה היה קורה אם סגן של שר, אם מנכד של שר היה נחטף בידי מפגינים כלשהם. הרי כל המדינה, זה היה פותח את החדשות, כל המדינה הייתה מדברת על זה, היו נעצרים מיד, סרטונים היו יוצאים החוצה. פה זה מרגיש שגם המשטרה וגם הקהילה מתייחת האירוע.
זה לא הקהילה, זה המשטרה. צריך להגיד את האמת, ואני כתבתי על זה לא פעם ולא פעמיים.
שר פורוש עצמו דיבר על כך.
לנו חצי דקה.
אני לא יודע מה לגבי פורוש. אתה יודע מה, זה גם לא ממש מעניין אותי ברמה האישית. צריך להבין שהבן של פורוש ופורוש עצמו כבר חודשים ארוכים חווים כללות ויריקות ברחוב ודברים מהסוג הזה, והם יושבים בשקט. לפעם זה הגיע ללימות וזה כאילו כבר יצא החוצה למשטרה וזה הגיע לתלונה. אבל חסידות גור והמשטרה שקיבלו עליהם המון המון תלונות על אלימות קשה, עם עדויות, עם תיעודים, ושום דבר לא עובד, המשטרה פשוט לא עושה כלום, לא מבצעת מעצרים, לא חוקרת את הפתע האלימים, זה דבר חמור מאוד שמשטרת ירושלים פשוט לא פועלת.
אהרון רבינוביץ' הכתב לענייני החרדים של הארץ, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל אחיה כהן, עדן בן ארי ועומר אוקון, ואחרינו קופמן, איללי ושרף. תודה רבה.
תודה אריה, ערב טוב.